ברוכים הבאים אל הפודקאסט סיפור פיננסי, ואני שואם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק ובעלים של משרד יחסי ציבור.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יואב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
ואיתי כמו תמיד, תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
אהלן שואם, בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר גמור, היום יש איתנו אורח מיוחד.
כל פעם זה אורח מיוחד, אבל הפעם...
כולם מיוחדים. הפעם הוא...
הפעם הכי מיוחד.
הכי מיוחד. בוריס קפלן, אנליסט בשטח, אתה מלווה משקיעי נדל"ן בישראל, מגיע לשטח ומוצא להם את העסקאות המיוחדות. אהלן בוריס.
היי, כיף להיות פה.
כיף לנו גדול לארח אותך.
כיף לארח.
טוב, אז אנחנו רואים הרבה מאוד פוסטים שלך ברשתות חברתיות, בציפור פיננסית, שהיה איזה פוסט עכשיו בשבוע האחרון, קיבל איזה 1,000 לייקים.
אלף ומשהו, 1,600 תגובות.
וואי, וואי, וואי.
לא כולל תגובות שלי, שפייסבוק חסם אותי מלהגיד לאנשים תודה, כי יותר מדי תודה.
וואו, וואו. אז רגע, אז מה כל כך היה מיוחד שם? תספר.
כנראה, אני פשוט בניתי איזשהו מחשבון שמאפשר לחשב רווח של עסקת נדלן, מקצה לקצה. יש הרבה מחשבונים שרצים בשוק, שאומרים לך כמה כסף אתה צריך להשקיע, כאילו את כל ההוצאות הנלוות בכניסה, אבל לא מצאתי אני אישית מחשבון שמחשב לך את הכל מקצה לקצה, כולל הלוח סילוקין של המשכנתא, כולל ההוצאות במחירה, שאתה יכול לשחק איתו לפי עליות המחירים, לפי הריבית, לפי כל המשחקים שאותי עניינו לעשות. פשוט עשיתי מחשבון שתופס את הכל, ופרסמתי אותו בחינם, וכנראה היה ביקוש.
וואו, אז מה, זה משהו ש... זיהית איזשהו כאב שאין ל...
זה היה כאב שלי אישית. אני לפני 5 שנים, כשהתחלתי להשקיע בנדלן בפועל, לפני זה הייתי מאוד חכם, קראתי על נדלן, עשיתי קורסים וזה, אבל כשהתחלתי בפועל להשקיע בנדלן, ומתווכים באתי וסיפרו לי סיפורים, אפשר להרוויח פה ככה, אפשר להרוויח פה ככה, אמרתי, טוב, תגיד לי איך אתה מחשב את הרווח הזה. אף אחד לא חישב את הרווח הזה. כאילו, חישבו את זה בצורה לא נכונה. אמרו, בכמה קנית, בכמה מחרת, עשו מספר מינוס מספר, זה הרווח. איפה כל ההוצאות מסביב, איפה ההוצאות הריבית, שאז הן לא היו משמעותיות כריבית הנמוכה, עכשיו הן כן משמעותיות. ומה אם המחירים עולים רק ב-3% בשנה, ומה אם הם עולים ב-1% בשנה, ומה אם אני רוצה לצאת, לא יודע, לא למכור את העסקה, אלא אפשר להגדיל את המשכנתא אחרי כמה שנים. יזור, אף אחד, לא מצאתי אף אחד שמתעסק בלענות על השאלות האלה, אז עניתי לעצמי, בניתי לעצמי אקסלים, ולימים בניתי גם איזשהו כלי וובי שכולם יכלו להשתמש בו.
בוריס, אני רוצה לחזור כמה שנים אחורה, לפני הכלים האלה ולפני הנדלן. איך הגעת בכלל, זאת אומרת, מה עשית בצבא ואחרי זה בהייטק, ואיך הגעת לנדלן? בואו נחזור קצת אחורה.
אחלה, סגור. אז אני גדלתי, נתחיל מזה שגדלתי בפריפריה בנוף הגליל. נחזור לזה אחר כך.
נצרת עילית לשעבר.
נצרת עילית לשעבר. עליתי מברית המועצות לשעבר, ועכשיו אני מנצרת עילית לשעבר. אני תמיד שייך לי. למקומות שהם לשעבר. אז גדלתי בנוף הגליל, ובנוף הגליל יש מלא מלא רוסים, וזה, ואומרי לך, תלמד, 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 גם אומרים שלי, תלמד, תהיה מהנדס, תהיה עתודאי אפילו. כמו שהדוד שלי הוא עתודאי, היה ב-8200, אמרו לי, אתה בוריס תהיה מהנדס, תהיה עתודאי ותהיה ל-8200. וככה עשיתי, בסדר? למדתי הנדסה.
כמו אלה טוב.
כן, כמו אלה טוב.
שמע, אבל זה קריירה מבטיחה, לא?
כן, לכאורה. האמת שיחסית לסחיר זה קריירה
מבטיחה. אבל כן, אבל מתכנתים יכולים להרוויח 40, 50 אלף שקל אפילו.
אפשר, אפשר. אני לא הייתי מתכנת, אני עוד שנייה אספר מה עשיתי. למדתי הנדסה, בטכניון עשיתי גם תואר שני, הלכתי, הייתי קצין בצבא, בכל מיני יחידות, לא מכירים אותם, חוץ מ-8200 שכן מכירים. השתחררתי בדרגת סרן, בגיל 29.
וואו, וואו.
כן, אחרי מלא שנים, והגעתי לשיא של למה שהייתי אמור להגיע.
אקדמיה וחלום של כל עם יהודיה.
כן, עם יהודיה ורוסיה, צריך...
ורוסיה.
אז צריך, קיצור, בגיל 29 הגעתי להייטק, עבדתי משכורת מאוד טובה, בתל אביב, וזה חברת הייטק, ולא היה לי כל כך זמן פנוי. עבדתי המון המון המון, ואז אמרתי לאשתי, היה לי גם תחביב אז שעשיתי סטנדאפ, לא היה לי כל כך זמן לעשות סטנדאפ, עשיתי כזה 2 לילות בשבוע, אבל היה מאוד קשה.
טוב, תן לנו כמה בדיחות.
אחר כך בסוף. ועשיתי את ה... אז עבדתי, 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 ותוך 3 חודשים אמרתי, רגע, לא הבנתי, עכשיו אני כל הזמן אמור לעבוד, ומה אם יהיו לי ילדים, ומה אם... עכשיו אני בונה את החיים, אבל מה אם אני ארצה זמן פנוי להיות עם האישה, אז לפתח את התחביבים שלי.
מה, את כדי כך בית, תקן זמן פנוי?
זה תלוי באיזה תפקיד אתה. אני הייתי... לא, זה תלוי באיזה חברה. אני הייתי בסטארט-אפ, ובסטארט-אפים בדרך כלל אתה צריך לעבוד מאוד קשה, כי הסטארט-אפ צריך, כאילו כל אחד עושה הרבה דברים,
יש כאלה שיגידו על קורפורט שיש טיסות וכאלה.
אתה עובד קשה ויש לך גם את הנסיעה להגיע, והנסיעה חזרה, ויש לך אחריות על, לי הייתה אחריות על הרבה מאוד כסף של לקוחות, אז לא היה לי, לא יודע, אתה חייב לספק את הסחורה. מאוד מאוד קשה, ואמרתי, אני לא אוכל, מה זה, יש רק את ה-15-20 ימי חופש בשנה, וזהו, זה כל הזמן הפנוי, כאילו כל החיים שלי זה עבודה, עבודה, עבודה. אז אמרתי, טוב, איך אני אבנה, כאילו, ואם מפטרים אותי, אז אנחנו משפחה גמורה, בסדר?
למה? אשתך עבדה, לא?
אשתי עבדה כמעצבת פנים, אבל מעצבי פנים, שכירים לא מקבלים מי יודע מה המשכורת, בטוח לא מספיק בשביל לפרנס משפחה
במרכז. אבל אפשר למצוא מקום אחר, לא? בגיל הזה.
אני? אפשר, שיהיה יותר רגוע. אבל עדיין, בשבילי, יש לי איזושהי חרדה פנימית, משהו אישי שלי, שאני מרגיש, אני לא יכול להיות תלוי במשהו. אני חייב להיות איש חופשי מוחלט. בשביל איש חופשי מוחלט, אני אומר, אני חייב שתהיה לי הכנסה, שתאפשר לי או להחליף עבודה למשהו אחר שמכניס פחות, או לקחת חופשה של חצי שנה, או לעשות משהו שאני רוצה, או לקום מאוחר בבוקר.
או כמה הכנסות, שגם אם אחת נפגעת, אז עדיין יש את ההכנסות האחרות.
אני מרגיש איזשהו, יש לי משהו פנימי, שאני חייב את היכולת לבחור, שיש לי את החופש, שאני לא יהיה תקוע באיזשהו מקום, בלי יכולת לזוז. אז אמרתי, טוב, בוא ננסה לייצר מקורות הכנסה, כמו כולנו מנסים כל מיני דברים. בסוף אמרתי, הדבר, ניסיתי להקים איזה סטארט-אפ, לא הלך לי. ואז הבנתי שנדלן זה כנראה הדרך היחידה שהיא גם כאילו פשוטה יחסית, קשה להיכשל בה אם אתה לומד את החומר ועושה את זה, אז קשה להיכשל שם, וגם היכולות, הסט יכולות שצברתי עד אותה נקודה הוא בדיוק מתאים לנדלן. ואז התחלתי לעשות עסקאות נדלן.
איפה התחלת? בנוף הגליל?
התחלתי בנוף הגליל, כן. עשיתי, אני תמיד מגזים בלמידה, כנראה זה הרגל מגונה. תמיד צריך ללמוד, אבל צריך בעיקר לעשות, וגם ללמוד, אבל בעיקר לעשות. אני בעיקר למדתי בהתחלה ועשיתי מעט. אבל זה היה בסדר, כי עוד הייתי שכיר. אז עשיתי כמה קורסים של נדלן, ולימדו אותי, אתה צריך לבחור, אחר כך גם לימדו אותי בקורסים יותר מתקדמים, אותו דבר. אתה צריך לבחור במקום שיש התפתחות בחינוך, תחבורה ותעסוקה. אלה שלושת הרגליים שמעלים את המחירים בנדלן, ואתה צריך לחפש מקום שזה קורה בביג טיים. מספיק אפילו שניים מהם או אחד מהם, אבל לפחות אחד מהם. ובדקתי כל מיני ערים, וגם היה לי תקציב מאוד מאוד מוגמל, היה לי סך הכל 150 אלף שקל, שתבינו שזה כולל, כולל קצת עזרה מההורים, כולל אחרי החתונה.
על איזה שנה אתה מדבר?
2019. Okay. לא כזה מזמן.
לפני הקורונה.
כן, לפני הקורונה. זה לא הרבה כסף בכלל, מה שכן, בגלל שאני עובד הייטק והיה לי יכולת חיסכון, הייתה לי, אז יכלתי גם לקחת הלוואות משלימות. לא משנה, מצאתי שבנוף הגליל מתוכננת רכבת קלה, רק תכנון, אף אחד לא התחיל אפילו לבנות. ראיתי שיש תוכנית מטורפת לחינוך וקיבלנו עליה תקציב מהמדינה. ובתעסוקה ראיתי שיש אזור תעשייה ענק שמוקם, שיש תוכנית עוד ועוד ועוד של עוד ועוד מפעלים לעבור לשם, עוד חברות ועוד מפעלים. אמרתי, טוב, גם התקציב מסתדר, גם התעסוקה, גם התחבורה.
וגם אתה מכיר את העיר, כי גדלת
שם. וגם בגלל שאני גדלתי שם, אז אני גדלתי ביחד עם אנשים שעובדים בעירייה, גדלתי ביחד עם אנשים שמתווכים היום, ואמרתי, יש לי גם את הקשרים, אז כאילו זה עונה על הכל, הכל, הכל. זה לא היה הכי נוח, כי בזמנו אני גרתי בחולון, בתל אביב, וזה נוף הגליל, זה שעה וחצי נסיעה, אז לא כזה נוח. אבל אמרתי, יש לי איקס ימי חופש, אני אנצל אותם. וזה מה שעשיתי, הלכתי לעירייה, הלכתי למתווכים, כל עסקה הכנסתי לאקסלים שלי, המתווך אומר לי משהו, אני בודק מה שהוא אומר בעירייה, אומר לי משהו, כל מה שאמרו לי עשיתי דאבל צ'קינג עם כולם, בסוף עשיתי עסקה. עשיתי עסקה במינוף מקסימלי, ועדיין היה לי תזרים חיובי.
75%.
75%. הדיירים חיסו לי גם את הריבית, גם את הקרן, ועוד נשאר לי עודף, יפה מאוד. ואז למדתי על המושג הזה שנקרא גרייס במשכנתא, שאתה יכול להגיד לבנק, קח רק את הריבית, גרייס חלקי, קח רק את הריבית, אל תיקח ממני את הקרן. ואז נוצר לי תזרים של 1,400 שקל מדירה אחת מסכנה בנוף הגליל, שעלתה לי 550 אלף שקל. זה נכון שזה היה זמני כי זה גרייס, יכלתי שזה יהיה פלוס 700 בלי גרייס או פלוס 1,400.
והתזרים הזה זה מה שחיפשת בעצם?
זה מה שחיפשתי, אז אמרתי, וואו, אני רציתי להגיע למשהו כמו 20 אלף שקל, הכנסה פסיבית, נטו, וזה מה שייתן לי תחושת חופשיות מוחלטת בזמנו. עכשיו יש לי כבר שני ילדים, אני צריך יותר, אבל אז חשבתי שזה כל מה שאני צריך, מספיק לי לחופשות, שכירות, הכל. אז אמרתי, וואה, 1,500 שקל.
איך משכפלים את זה? איך מגיעים
ל-20? כן, אמרתי, וואו, אני עושה עוד כמה כאלה, ואני בכיוון, אני כבר איזשהו אחוז מהחופש הכלכלי, כבר עשיתי. ואמרתי, זה לא היה כזה מסובך. סך הכל דיברתי עם אנשים, הייתי בעירי, אמרתי, זה אפשרי לגמרי.
טוב, בוריס, איך מגיעים ל-20,000 האלה? זה אפשרי?
סבבה, אז התחלתי כל הם אומרים, בוא נגיע ל-20,000. אמרתי, קודם כל ראיתי שאפשר לעשות 1,400. זה כבר חלק מהדרך, נכון? 1,400 זה בערך 7% מהדרך, מדירה אחת, מסקנה שלו 550,000, ורק התחלתי. עוד לא היו לי חסכונות, עוד כלום, זה כסף שגם מגיע ממשכורת צבאית. יצא, אמרתי, זה אפשרי לגמרי. צריך לעשות צעד אחרי צעד. כמו שאתה נוסע לאילת, אם יש לך ווייז שאומר לך עוד 3 שעות, עוד 5 שעות אתה באילת, והפנסים מראים לך רק 50 מטר קדימה, כי אתה בלילה וזה, אתה נוסע את ה-50 מטר קדימה, יש לך עוד 50 מטר קדימה. בסוף אתה יודע שתגיע לאילת. אז הדירה הזאת הייתה ה-50 מטר הראשונים שעשיתי. אז אמרתי, אוקיי, סבבה. 1,400 שקל זה כבר מאפשר לקחת מוניות לפעמים כשלא נוח, לקחת כשלא נוח באוטובוס, להזמין סושי, לצאת הקולנוע, בלי רגשות אשם, לנסוע לבקר את ההורים, חסד דלק והכל. אז עשיתי גרייס. אחר כך שהבנתי את הקטע הזה, התחלתי לקחת הלוואות, כי לא היה לי כסף.
ולא פחדת לקחת הלוואות?
לא, כי יש לי תזרים. עבדתי בהייטק. אני הייתי, חייתי
בצים,
חסכתי הרבה כסף, לא היו לי ילדים, בכלל, דרך אגב, משנו ילדים, תחסכו את כל מה שאתם יכולים, כי אחר כך,
הנה, יש לך
שאלה. אחר כך נהיה יותר קשה משמעותית. אז חסכתי כל מה שיכלתי, ועכשיו, תכלס בשביל לעשות נדלן, אנשים חושבים, אתה צריך עוד עצמי, אבל אתה בעיקר צריך יכולת חיסכון, זה מה שאני גיליתי. כי אם יש לך יכולת סתם, אתה בפלוס 10,000 שקל בסוף כל חודש, קח 200,000 מפה, אתה מחזיר 2,000 שקל בחודש על זה. קח 200,000 מפה.
בהלכה שיש לך אבל הכנסה, בוא נגיד.
כן, שיש לך הכנסה.
כן, אבל אם אין לך עבודה, אתה מתחיל לדאוג.
אז אתה בבעיה. נכון. אבל אני הייתי בטוח בעצמי, הייתי לי רקורד, תכף 8200, אמרתי, אני אין שום בעיה, נמצא עבודה.
אם לא, בסטארט-אפ הזה, אני נמצא
בסטארט-אפ הזה. כן, גם שלמו יותר.
למרות שהשוק במשבר זה קשה, כאילו, יש לנו 2,000, אבל...
נכון.
אז מקסימום היית אומר...
לא, יש הרבה אנשים שחוששים שאם עכשיו הם מתחייבים ל-25-30 שנה משכנתה, יפטרו אותם, והם לא ימצאו עבודה, כי יהיה משבר בהייטק, אז איך...
הם צריכים מראש לקנות נדלן, ולא יהיו במצב הזה.
לא, אני אומר, רוצים להשקיע איתך בנדלן, נגיד סתם, בנוף הגליל, אבל הם מפחדים לקחת משכנתה מקסימלית, כי אם יפטרו אותם, אז הם יהיו בבעיה עם היחזר משכנתה. אז איך מתגברים על זה?
מה שיפה באזורים כמו נוף הגליל, לעומת המרכז, שהסחירות מכסה את המשכנתה, או כמעט מכסה את המשכנתה. היום, אפילו אחרי כל העליות ריבית, שאנחנו בשיא הריבית של, לא יודע, כמעט שיא הריבית, היה ירידה של 0.25%, הסחירות היום מכסה את כל הריבית של המשכנתה לגמרי.
היום?
היום, 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 מכסה את כל הריבית. ואם אתה אפילו שם 350 אלף שקל, אז גם את הקרן. כאילו, אתה כאילו לוקח משכנתה, הכל משולם על ידי הדירה. 350 אלף שקל, 370 אלף שקל, מחסה לך הכל.
וזה אתה מדבר בנוף הגליל למשל?
וזה בנוף הגליל. בנוף הגליל זה קצת, זה לא כמו, נגיד בתל אביב, זה לא מחסה בכלל, ואתה בתזרים שלילי, ואתה ביותר סיכון.
ברור, תל אביב זה...
כן, או בת ים או זה, אתה ביותר סיכון, אבל יש אנשים שמאמינים שיש יותר עליית ערך במרכז. עכשיו, זה יכול להיות, אני לא אומר שבנוף הגליל יותר מהמרכז, בשנה, שנתיים האחרונות ספציפית, הייתה עלייה מטורפת בנוף הגליל. אבל אני אומר, אני לא מקדש אך ורק את עליית הערך בכל מחיר. אני מקדש את עליית הערך כל עוד ההשקעה לא שמה אותי בסיכון מבחינת תזרים. כלומר, אני נכנס לתזרים כמה שיותר קשוח שאני יכול לעמוד בו, כל עוד אני לא באיזשהו סיכון. כלומר, אם אני מאבד את העבודה, אני יודע שאני לא חייב למכור את הדירה בלחץ, אני לא בבעיה אם הדייר לא, 3 חודשים לא משלם. כי הסחירות ביחס למחיר, סחירות ביחס למשכנתה, ביחס מצוין. בגלל זה אני משקיע בנוף הגליל.
ניהול סיכונים בקיצור.
כן, למרות שאני יכול לקנות גם במרכז, אני ממשיך לצבור דירות בנוף הגליל.
אז חוץ מנוף הגליל, יש עוד מקומות שאתה מלווה, או רק בנוף הגליל? ואם תוכל להסביר למה.
כן, אז אני מתמקד בנוף הגליל. לפעמים אנשים אומרים לי, אני רוצה שתלווה אותי בקריית ים, אז אני עושה להם סוג של ליווי בקריית ים, אני לוקח שותף מעיר אחרת שאני סומך עליו, ואני עושה איתו ביחד, ואני יכול לעשות, עשיתי בערים אחרות. אבל אני תמיד ממליץ לכולם שאת העסקה הכי טובה אני יכול לספק לכם בנוף הגליל, כי זה המגרש הביתי, שם אני נמצא, אני מקבל את העסקאות שאף אחד לא מקבל, לא, אם תבוא למתווך ותבקש את העסקה, נגיד שאני מצאתי, הוא לא יוכל לתת לך אותה.
זהו, בוא נדבר על זה רגע. כן. האם המשקיע משלם גם תיווך וגם ליווי, איך זה עובד?
אז זה תלוי. יש עסקאות שיש... נגיד שני מתווכים, מתווך אחד מהצד הקונה ומתווך אחד מהצד המוכר. נגיד, אני אסביר לך זה עובד. נניח שיש מישהו שהוא לחוץ למכור דירה, בדרך כלל הוא יגיע למתווך. מי שלא לחוץ יפרסם בפרטי, מחיר גבוה מדי, במסע ומתן לא ידבר איתך וכנראה לא תעשה עסקה. אז כנראה זה דרך מתווך. אז מתווך מוצא את העסקה, מוצא את הדירה של המוכר, משכנע אותו למכור, ועכשיו הוא מחזיק אותו באמצעות או בלעדיות או בלי בלעדיות. עכשיו המתווך הזה יושב, החלום של מתווך זה להרוויח, כמו של כולנו, להרוויח הרבה כסף וכמה שפחות זמן וכמה שפחות עבודה. אז הוא אומר, וואלה, אם היה מישהו שיבוא ויקח מני את הדירה עכשיו, ונעשה עסקה, אני אקבל 2% מהמוכר, אני אקח 2% מהקונה, יהיה לי 4% מהעסקה, נניח נעגל את המספר של העסקה למיליון שקל, יהיה לי פה 40,000 שקל פלוס מע"מ, בלי עבודה. זה החלום של המתווך. אז אם למתווך יש קונה שבשלוף מביא לו את 2% פלוס מע"מ, שזה בדרך כלל המצב, כשיש עסקה שהיא מציעה, 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 שכולם מזהים שהיא מציעה, אז הוא פשוט נותן אותה לקונה.
אבל בדרך כלל הקונה לא ירצה לשלם זה, כי הוא אומר, המוכר לקח אותך כמתווך, אז למה שאני אשלם תיווך?
אז הוא לא ישלם תיווך, והוא יעשה עסקה ב-100,000 יותר, ולא ישלם תיווך. הוא יחסוך 20,000, ישלם 100,000 יותר.
אוקיי.
אז המתווך אומר כך, עכשיו אני יכול לבוא למתווך הזה, להגיד לו, תשמע, אני יודע שיש לך מציאה, תן לי את העסקה הזאת, ואז אני אומר לקונה, תשמע, אנחנו יכולים להגיד לו, אנחנו לא משלמים לך תיווך, כי תכלס לי אישית, יש לי רישיון תיווך, הוצאתי בשביל מקרים כאלה. ואז אני אומר למתווך הזה, תקשיב, יש לי רישיון תיווך, אתה לא תיקח תיווך מהקונה, יש לך את הכסף של המוכר. הוא אומר, אתה מפגר, זאת עסקה מציעה. אני יכול להציע אותה למישהו אחר, לאיזה בוריס 2, שיבוא ישלם לי 2%, גם מהקונה, ואז יש לי את 2% מהמוכר. אז אין לי פה כוח במסע ומתן. ולכן במקרים כאלה משלמים גם ליווי, גם תיווך.
באיזה מקרים לא משלמים גם וגם?
נגיד, יש עכשיו עסקה שמצאתי שהיא עסקה טובה.
שאתה איתרת.
שאני איתרתי, כן, דרך מתווך, לא מפורסמת, כל עסקאות שאני עושה לא מפורסמות, נדיר מאוד שעסקה מגיעה ליד 2 או לאנשהו.
אבל יש עסקאות שאתה מאתר לבד, דופק על דלתות ובלי תיווך?
יש כאלה, אבל עשיתי אולי מתוך, בוא נגיד, בשנה האחרונה עשיתי משהו כמו 20 עסקאות, אולי אחת הייתה כזאת, אחת.
דירות נטושות או דירות ירושה כאלה?
דירות ירושה אני עושה הרבה, דירות נטושות פחות, כי אני, בדרך כלל זה מגיע לאיזשהו כונס נכסים, ואז בכונס נכסים יש הרבה אנשים שמתחרים על הדירה, ואז המחיר עולה. ככלל, ככל שיש יותר אנשים שמתחרים על הדירה, המחיר עולה. אז אם אתם מוכרים דירה, תראו אותה לכמה שיותר אנשים, המחיר יעלה. ככלל. בכל מקרה, אז יש עכשיו דירה, נגיד, שהיא עסקה מאוד טובה, 930,000 שקל, מוזכרת כבר ב-3,200 שקל, יוצא מעל 4% בחישוב
דירה
הזה.
דירה משופצת?
משופצת, מוזכרת שנים לרוסים, או שאני אוהב, חמודי משפחה. וזאת עסקה שהמתווך יודע שזאת עסקה טובה, אבל הוא יודע שהוא לא מעיף אותה בשנייה. המצב של השוק עכשיו עדיין לא התעורר לגמרי. השוק קצת...
דרך אגב, נגיד רק לצופים שאנחנו מקליטים את זה את הפרק במרץ 2024, לא יודע מתי הם יקשיבו, אבל...
כן, ראשון למרץ. אז קיצור, השוק לא התעורר, אין הרבה קונים. עכשיו, זאת אחת מהסיבות שיש עכשיו הזדמנויות. ואני אומר לו, תשמע, השוק עכשיו לא זה, העסקה שלך היא טובה, אבל היא לא מציעה של לחטוף עכשיו בשנייה. אז בוא, הקונים שלי לא משלמים לך תיווך, הם משלמים לי כבר ליווי. אתה תיקח מהמוכר, ואז הקונים שלי עושים את העסקה בלי תיווך. העסקה עדיין טובה, מצוינת, לא מפורסמת. עכשיו, זה אפשרי רק אם אני מלווה משקיעים. כי אם אני הייתי מתווך, הייתי אומר לו, אני לוקח מהקונים 2%, סליחה, מתווך יכול לעשות את העסקה הזאת, סליחה. הוא יכול להגיד, אני לוקח 2% מהקונים, ואתה לוקח 2% מהמוכרים. כי פה הוא מוכן לשיתוף פעולה. אבל בעסקה שהיא מציעה, מציעה, מציעה...
זה לא יגיע למשקיע.
אם אני מתווך, אני לא יכול לבוא למתווך השני, להגיד לו, אני לוקח מהקונה, כי הוא לא נותן לי את הצד הקונה. רק מלווה משקיעים יכול לתת את הצד הקונה, כי יש לו את הנפרד של הייעוץ. בגלל זה אני אומר, אתה חייב בשביל לקבל את העסקה, את העסקאות שהן הכי טובות בשוק, אתה לא יכול לקחת מתווך, ושהמתווך שלך ילך לעבוד מול כל המתווכים. כי המתווכים ייתנו לו רק עסקאות שהם לא מצליחים להעיף בשנייה. את העסקאות שהם מצליחים להעיף בשנייה, שזה המציאות, הם לא ייתנו למתווך ששכרת שיעבוד בשבילך. בגלל זה אתה צריך לעבוד מול כל אחד, 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 אחד.
אין בעיה, אז למה שהמשקיע לא ילך לכל המתווכים בעיר, ושיתרו לו עסקאות?
יפה, אז הוא יכול לבוא באמת לכל המתווכים אחד, אחד, אחד. עכשיו יש לו בעיה אחת, הוא כבר פתר בעיה אחת, שהוא יכול, הוא מגיע למתווך, נגיד שמחזיק את העסקה הכי טובה, נניח שהוא מצא אותו. עכשיו הוא צריך להוציא ממנו שיש לו את העסקה הזאת בכלל, שהוא יגלה לו. כי אם העסקה מציעה, המתווך יכול לספר את זה לקונה, שהוא ישלם לו 2% פלוס מע"מ, אבל הוא יצטרך להשקיע המון זמן ומאמץ לשכנע אותו, וכנראה הוא לא יקנה, כי הוא אף פעם לא עשה עסקה בשוק. ונגיד אם, או שהוא נגיד יכול לתת למלווה משקיעים, נגיד סתם, לי, שאני קונה אותה בשנייה, אני לא צריך אפילו לסיים את שיחת הטלפון הראשונה עם המתווך, בשביל שתהיה לו כבר הצעה כתובה אצלו במייל. אז המתווך, אם הוא מכיר אותי, והוא עובד איתי, אז הוא קודם כל מספר לי את העסקה, ואם אני לוקח אותה, העסקה לעולם הוא לא יגלה עליה לאף אחד אחר. אבל אם סתם אני בחופשה שבועיים, והמתווך מתקשר אליי, אני לא עונה לו, המתווך יכול להיות לספר לקונה הזה, ועכשיו יש לו משימה אחרת. הוא צריך לקבל החלטה כמה שיותר מהר. כי העסקה הזאת, המתווך לא מספר לכלו, רק לו. מספר את זה לעוד אנשים שבאים אליו ככה. ואז הוא צריך ללכת, המתווך אומר לו, שמע, זה פינוי בינוי, זה קרוב לרכבת קלה, זה, מספר לו סיפורים, משהו יש לדירה בפועל הוא כזה. עכשיו הבן אדם, זה צריך ללכת לעירייה, לקוות שיענו לו, שהיא פתוחה, הוא צריך ללכת, לבדוק את כל העסקאות שבוצעו, הוא צריך ללכת לאתרים ממשלתיים, הוא צריך ללכת לאתרים כמו אקספלן, לבדוק מה התוכניות, באמת אם יש פה פינוי בינוי ומה הסטטוס שלו. אם זה מתחם פינוי בינוי שלא מפורסם באקספלן, אז הוא צריך לדבר עם היזמים, עם עורכי דין, עם הנציגויות דיירים, עם מקדמי הפרויקט, לגלות מי הם בכלל, להשיג את הטלפון שלהם, לגרום להם לדבר איתו.
אז את כל זה אתה עושה בעצם, כחלק מהשירות.
עכשיו, כחלק מהשירות אני עושה את כל זה. עכשיו, את כל זה, עכשיו אני מכיר את כל הרשת של המתחמי פינוי בינוי, ויש לי את הטלפונים של יזמים, עורכי דין, שכבר יש לי מערכת יחסים איתם, וזה מה שמאפשר לי תוך שנייה, אני כבר יודע מראש את הסטטוס של המתחם פינוי בינוי, פעם בה אני עושה
רעיון. שזה גם אתה עובד רק בתא שטח מסוים.
בגלל זה כן, כי לתחזק תמונת מודיעין כזאת חזקה, ואת הקשרים לתחזק בצורה כזאת.
אתה מביא את ה-8200 לעולם
הדלת. כן, אתה חייב להיות סופר סופר ממוקד. אם הייתי, פעם ניסיתי לעשות את זה בכמה ערים, אפילו קפצתי לתל אביב, כי היה ביקוש, אמרו לי בוא שתלווה אותי בתל אביב, אפילו מישהו שילם 85,000 שקל, רק הליווי לא כולל תיווך בתל אביב. ואז עשיתי גם זה וגם זה. פשוט לא הצלחתי לתחזק את תמונת המודיעין, לא הצלחתי.
וגם בנתניה היית, אם אני לא
טועה. הייתי בנתניה, נכון? אחר כך נכון, וגם מנתניה יצאתי, אבל נתניה יצאתי מסיבה אחרת. אוקיי. אבל גם בנתניה הייתי בתא שטח מאוד מאוד ספציפי. בקיצור, אז גם אם אתה עובד אחד אחד אחד, וגם אתה צריך לעשות את כל המודיעין הזה, ואתה צריך לעשות את הכל לפניי, שאני כאילו מתחרה שלך על עסקת מציאה. ולכן למשקיע שעושה פעם ראשונה עסקת נדלן בשוק שלי, אין לו סיכוי לעשות עסקה כמו שאני עושה. עם כל הצער שבדבר. הוא כן יכול לעשות עסקה טובה, כי נגיד אני קודם כל קונה את המציאות, ורק אחר כך אני עושה את הטובות.
מה זה אומר? בוא נדבר רגע על מספרים.
כן.
עכשיו, כמה הון עצמי צריך, כמה כסף אתה יכול לחסוך לו, מה הטווח מחירים שאתה יכול לחסוך לו, וכמה משכנתה לוקחים?
אני אתן לך דוגמה. נגיד הייתה עסקה במתחם פינוי בינוי, שמוכר בקשר להם 1,100,000. מתחם שאין בו עסקאות. בדרך כלל במתחמים הטובים אין בכלל, אין כמעט עסקאות, אחת בשנה, שלוש בשנה, מקסימום. בן אדם רוצה 1,100,000. אמרתי, אני עושה את העסקה הזאת, גם אם ייקח לי 3 שנים של מסע ומתן, גם הייתה לי עסקה כזאת, 3 שנים, אני בסוף אקנה אותה. 1,100,000, דרך מתווך. עשיתי מסע ומתן, עכשיו, אחרי כמה חודשים, תפסתי את המוכר באיזושהי נקודה, שכאבו לו הברכיים, והוא היה חייב לעזוב את הדירה. היו לו 3 חודשים של מסע ומתן, באיזשהו שלב...
המוכר שהוא בעלים, כאילו.
כן, הבעלים, הוא היה נכה.
וואי.
כאבו לו הברכיים, הוא רצה לעבור דירה, בגלל זה הוא מלכתחילה מחר אותה.
וזה מה, עם מדרגות כאילו?
זה היה עם מדרגות, כן.
וואו.
בלי מעלית, אני עושה עסקאות רק בבניינים בלי מעלית, ובניינים נמוכים, כדי שיהיה יותר סיכוי שיקרה פינוי בינוי. אם אתה רוצה, אני אסביר אחר כך למה.
כן, תסביר עוד מעט.
בקיצור, אז אמרתי, טוב, כואבות לך הברכיים, העסקה לא הייתה מפורסמת. בוא נראה, תוך 3 חודשים... אני כל שבוע דוגם את המתווך, מה קורה, מה קורה, מה קורה, הוא אומר, תשמע, הוא מצא איזושהי דירה בקומת קרקע, במקום אחר בנוף הגליל, אני חושב שאם עכשיו תגיש הצעה, יש לנו פה סיכוי לסגור הרבה פחות ממה שהוא רוצה. הגשתי לו הצעה של 800,000, כשהוא רצה 1,100,000, סגרנו 820. התאפסתי אותו בנקודה. עכשיו, אני עוקב, יש לי, אני חושב, בין 20-30 דירות בכל רגע נתון, שאני במסע ומתן עליהם, ורובם ייקח הרבה זמן עד שהם יבשילו, וכנראה רובם אפילו לא יקרו. אבל אתה חייב לתפוס את המוכר ברגע שהוא מוכן לתת לך את המחיר שאתה רוצה. אתה לא יודע מתי זה יקרה. בגלל זה אתה צריך להיות כל הזמן להקשיב, להקשיב, להקשיב לשוק, וככה אתה תופס אותם. קיצור, קנינו ב-820,000, היה צריך הון עצמי של 200,000 לדירה עצמה, עוד איזה 70,000 הוצאות נלוות, 270,000 סגרנו את העסקה, מתחם פינוי-בינוי, אחד היפים. יש שם יזם, חוזה סופי, הבן אדם קנה את הדירה, באותו שבוע הוא כבר הלך ליזם, חתם על חוזה סופי, שזה חוזה של אבי אבי אבי, של המון המון, מה אתה מקבל ותתתה, ועסקה הוא קנה, השמיים נתן לזה 800,000 שקל, כלומר קנינו כמו ערכת שמיים, ערכת שמיים בדרך כלל גם מעריך קצת פחות מהמחיר שוק, וקנינו אותו כאילו אין פינוי בינוי בכלל, למרות שזה מתחם אחד היותר טובים.
זהו, איך יודעים באיזה שלב לקנות של הפינוי בינוי? יש הרי כל מיני שלבים, נכנס יזם, יש עורך דין דיירים, יש שמאי דיירים וכדומה. איך יודעים מתי לתפוס את העסקה ולמה שהמוכר בכלל ירצה למכור אם זה בתהליך פינוי בינוי?
זהו, אז בדרך כלל במתחמי פינוי בינוי, אז אין מוכרים, אין עסקאות כמעט, כי כולם מחכים לפינוי בינוי. האלה שמוכרים זה אלה שחייבים למכור, זה או מישהו בחובות, או מישהו נפטר ואז עסקת ירושה, או מישהו שעוזב לחול, או מישהו שקנה דירה אחרת וחייב למכור את הדירה הזאת, תמיד מישהו שחייב. עכשיו, איך אתה יודע באיזה שלב לקנות את המתחם? אז יש מתחמים בכל השלבים, יש כאלה שרק התחילו חתימות, ויש כאלה שכבר יש יזם, יש תוכנית מאושרת, כלומר,
הפינוי בינוי מאושר.
הערת הזרה בטאבו, תוכנית מאושרת סופית, 100% חתימות, יש מתחם כזה בנוף הגליל. זהו, רק מחכים ליתר, ואפילו היזם כבר קיבל יתר לבנות חלק מהמתחם. כבר בעבודה. ולכל אחד מתאים משהו אחר. מי שבא אליי ואומר לי, אני חייב פינוי בינוי שקורה ב-100%, אז אני אומר לו, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לקנות במתחם הכי 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 מתקדם, וזה המתחם הזה, וזה גם לא 100%, זה 95%. מי שאומר לי, אני רוצה הכי הרבה cash on cash, לעשות הכי הרבה כסף ביחס לכסף שלי, אז אני אומר לו, תשמע, הסוויט ספוט נמצא במתחם הזה, כי פה נגיד, יש משהו שקורה, אבל עדיין לא פרסמו, והמחיר מאוד נמוך.
עוד לא מגולם.
עוד לא מגולם בכלל, ואפילו אפשר לקנות מתחת למחיר שוק. יש לי עכשיו עסקה שכזאת מכונס נכסים פחות 100,000 שקל מתחת למחיר שוק קל, עסקה נדירה גם בזכות התקופה, ואני אומר לו, תשמע, פה אני עושה לו את החישובים, אבל פה אתה לא יכול לבנות על פינוי בינוי, פה אתה צריך פשוט ליהנות מהדירה, אם הפינוי בינוי יקרה, הרווחת המון, אם הוא לא יקרה, אז הרווחת הרבה, בסדר? תמיד אני לוקח בחשבון, בכל המתחמים, חוץ ממתחם אחד, או שני מתחמים בנוף הגליל, אני לוקח בחשבון שהפינוי בינוי לעולם לא יקרה.
שמרנות.
שמרנות, שמרנות, שמרנות. אני לא רוצה, אין לי אף משקיע שקנה דירה, שהביצועים בפועל היו פחות מהתוכנית העסקית. ואני מעדיף ככה, כי אני לא רוצה שאנשים יבואו אליי בטענות, כי גם לי יש כמה דירות בנוף הגליל, והם כל הזמן מתייעצים איתי, אני לא רוצה שבן אדם יסבול, ואז יתקשר אליי עם הסבל שלו, ויעשה לי לא נעים.
לא חייבים דרך אגב פינוי בינוי, אפשר לקנות ליד הרכבת הקלה למשל.
נכון, יש ואז... נכון. מעולה, יש אנשים שאומרים, אני לא, עזוב אותי מפינוי בינוי, אני רוצה כמה שיותר זול, ליד רכבת הקלה. ואז אנחנו עושים עסקה ליד רכבת הקלה, קל להזכיר, גם...
יש שם עכשיו רכבת, יומר.
נוף הגליל זאת העיר היחידה בפריפריה, שבונים ברכבת קלה, היחידה.
וואלה, מעניין.
כן.
שמה המסלול של הרכבת הקלה?
הרכבת הקלה היא מתחילה מנצרת, האזור התיירותי בנצרת. אני אגיד בסוגריים שיש תוכנית אב של המדינה להפוך את נוף הגליל לעיר תיירותית. וזאת אחת מהסיבות שמזרימים אליה מיליארדים באופן של שקלים, באופן לא פרופורציונלי לגודל העיר. סך כל 50,000 תושבים והיא מקבלת מיליארדים מהמדינה.
שזה אמור להיות בתור משקיע, כי בונים שם
משקיע. כן, נכון.
אז עיר מעורבת, אבל.
עיר מעורבת, יש כמעט 30% ערבים. יש רוסים, אוקראינים, בני מנשה, שזה יהודים כאלה, מהודו. ויש ערבים, נגיד 29% ערבים, שמתוכם בערך שני שליש הם נוצרים.
שהגיעו מנצרת?
שהגיעו מנצרת, נכון? יפה, אתה יודע, שאתה... הגיעו מנצרת, שיש חבר'ה ערבים שהם גרים בנצרת, ונצרת זה כאילו עמוס וצפוף, ויחסית לנוף הגליל זה כזה מלוכלך ודחוס, ונוף הגליל זה מעוברר, זה ירוק, זה אוויר טוב, זה כיף, יש לך מסעדות, הכל, כאילו זה כמו התל אביב של הצפון, נוף הגליל, והרבה ערבים שלא רוצים... 10 ילדים ולגור באותו מקום, הם רוצים ילד שניים.
הם יותר מערבים בתפיסה שלהם.
כן, יותר מערבים, אחד רופא שיניים, האמא, לא יודע מה, מעצבת פנים, באים לנוף הגליל, גרים ל...
זאת אומרת, אין מוקדי חיכוך, נגיד, כמו בערים כמו רמלה לוד או כאלה.
אין, לא, או חיפה, או תל אביב, או ירושלים, אין לך דגלים של פלסטינים, אין לך ברחוב שהולכים מכות או משהו כזה, אין דברים כאלה בכלל. אז זה מקום אחר, זה כמו אוטופיה של, לא יודע מה, אם יש דו קיום איפשהו בארץ, זה בנוף הגליל.
וואו, יפה.
אז מה התחלנו? היא מתחילה בנצרת, פתחתי סוגריים ממש גדולות. היא מתחילה בנצרת הרכבת הקלה, יש 7 תחנות בנוף הגליל, שיש תחנה בשוק, יש תחנה בבית ספר, יש תחנה במקומות בילוי
ומסחר. כבר פעילה רכבת או שעוד לא?
לא, התחילה בנייה ב-2022, כרגע היא בבנייה, מי שיבוא ויעשה סיור בעיר, יראה שכבר חפרו, וכאילו, כאילו אין, לא, כאילו זה קורה, זהו.
מתי גוזרים את הסרט?
2028 אמורים לגזור את הסרט, אבל אנחנו מדינת ישראל, נגיד 2030 בפועל.
לפי התוכניות אתה לוקח 20-30 בצפון.
אתה הכל לוקח
מקדמי ביטחון.
מקדמי ביטחון בשביל זה טובר ומצליח.
כן, אבל לא משנה, אנחנו לא חייבים שהרכבת תופיע בשביל שהמחיר יעלה. כמו הרכבת הקלה בפתח תקווה, כולם הקפיצו את המחירים, כאילו יש רכבת עוד לפני שהייתה רכבת.
אז תסביר בדיוק על זה.
זהו, אז המחירים עולים תוך כדי הבנייה של הרכבת הקלה. ככל ש...
ורואים כבר מנופים וחפירות וזה?
בטח, רואים חפירים ומנופים.
רק תמשיך, תגיד, זה עובר ב...
נוף הגליל, שבע תחנות, מקומות מעניינים, עובר באזור תעשייה ציפורית, איפה שיש 44 מפעלים, איפה שעובדים כל העולים החדשים שאני מזכיר להם דירות. אחר כך זה מגיע לקריית אתא, עד לחיפה.
יפה.
כן, זה מחבר את נוף הגליל חיפה. מחבר
את המטרופול, תוך המטרופול.
וכמה תחנות בחיפה?
בחיפה, תחנה אחת. אבל בתוך חיפה אתה יכול להתנייד. עכשיו, למה זה מאוד טוב? כי כרגע בן אדם שגר בנוף הגליל ועובד בחיפה, נגיד מהנדס שעובד במתם, אז עכשיו הוא צריך לנסוע בבוקר, יש פקקים מטורפים מנוף הגליל לחיפה, יכול לקחת גם שעה, שעה וחצי. הרכבת הקלה תקצר את זה 35 דקות, ואז מישהו שרוצה לגור בנוף הגליל, אבל כרגע הוא גר בחיפה כי הוא לא רוצה לנסוע בפקקים, אז הוא יוכל לגור בנוף הגליל ולקחת 35 דקות רכבת קלה.
וואו.
וגם ספציפית בנוף הגליל אין הרבה תושבים, והרכבת הקלה יכולה לעשות עד 100,000 אנשים. זאת אומרת שיהיה לך מקום
אין
לשבת.
אין מספיק תושבים כרגע בשביל להכלס
את הרכבת. אין מספיק תושבים. בגלל זה היה ויכוח שזה לא כלכלי שתהיה שם רכבת קלה, ובמלחמה ניסו גם לבטל אותה, כי אמרו שזה לא כלכלי.
אז משקיעים, זהו, כבר בשטח, בונים, משקיעים.
בונים, זהו, זה לא הולך לשום מקום, קיבלנו תקציב, היה מכרז, זהו.
מעניין, מעניין. אני אישית לא ידעתי שיש שם רכבת קלה, אני לא עוקב אחרי נוף הגליל, אבל...
אחד היתרונות של נוף הגליל זאת עיר שהיא לגמרי מתחת לרדאר. אין לך הרבה דירות להשקעה, כמו, יש ערים פופולריות נגיד כמו באר שבע, או חיפה, אם היית בא לפני 10 שנים לחיפה או באר שבע, היית קונה דירה, ואז עם הזמן כבר מגיעים אוטובוסים של משקיעים וקונים לך את הכל, ויש לך ים דירות להשכרה, אתה מתחרה בהמון משקיעים אחרים.
אז פה אתה אומר, זה עיר שעדיין לא גילו אותה.
זאת עיר שלא גילו אותה, זה כמו באר שבע לפני 10-15 שנה.
עכשיו אחרי הפרק הרבה יבואו.
אני בעד, אני בעד שלהעלות את המחירים למשקיעים שלי.
יקנו ממך את הדירות.
לא, את שלי אני לא מוכר, אני אספר לכם עוד שנייה מה אני עושה עם הדירות שלי.
אז תסביר למה.
אני לא מוכר את הדירות. אבל קיצור, זה עדיין יעלום כזה שלא גילו אותו. אתה קונה ליד רכבת קלה, במתחמי פינוי בינוי, אתה קונה כאילו אין רכבת קלה, וכאילו אין פינוי בינוי אפילו במתחמים טובים. כאילו במתחמים טובים, במתחמים שכבר... כבר בונים לך משהו, אז אתה כבר לא תעשה עסקה במחיר כמו קודם. אבל זאת עיר שגם אנשים, הם לא כולם אנשי עסקים, כמו בסתם רכבת הקלה בפתח תקווה, מישהו שישראלי שגר ליד רכבת הקלה, הוא ישר מלא ב-500,000, הוא איש עסקים, כל אחד איש עסקים. בנוף הגליל גרים לך אנשים פשוטים, רוסים מבוגרים, ערבים מבוגרים, מוכרים את הדירה, הם לא עוקבים אחרי רכבת הקלה, פינוי בינוי הם בעצמם אומרים לך, אני לא מאמין שזה יקרה. אז הם לא מגלמים לך את זה בכל כך הרבה, אם בכלל, ואתה יכול לעשות שם עסקה מצוינת. ומתישהו, אתה יודע, עוד 5-6 שנים, שכבר יהיו שם הצפה של משקיעים, אז כבר כולם ידעו הכל וכולם יגלמו הכל. אבל זמנית...
זאת אומרת, אתה אומר, יש פה הזדמנות לעיר להשקיע בה, שהיא כן. הולכת ומתפתחת, כן. הולכת וצומחת.
יש פה איזשהו חלון של
זה,
זמן.
זה החוכמה בעצם.
כן, לזהות... אתה צריך לקנות לפני, כמו שביטקוין, אם היית מבין וזה, היית קונה, היית מרוויח. באר שבע לפני 10 שנים, אותו דבר הייתי בנתניה. הייתי מלווה משקיעים בנתניה עד סוף 2022. היו שם המון מתחמי פינוי-בינוי. הייתי עושה שם עסקאות 1,100,000, 1,300,000. אותם עסקאות, תוך פחות משנה, הגיעו ל-1,700,000. עלייה של איזה 50% בשנה. עכשיו, מה גרם לזה? ברגע שגם אז לא היו שם כמעט משקיעים, וגם שם יש רוסים ואתיופים מבוגרים, שיכולת לעשות את המסקה בלי שהם יגלמו בטירוף את המחיר פינוי-בינוי. אבל ברגע שהרסו קבוצת בניינים ענקית בנורדו בנתניה, כל הדירות פינוי בינוי, אפילו אלה שהיו בחובות, מצאו דרך בלי למכור את הדירה, להיפטר מהחובות.
כן, רוצים להרוויח.
אף אחד לא מוכר, אלה שמוכרים מגלמים את זה בטירוף, וההזדמנות שם נגמרה, ויצאתי מהשוק. בקיצור, זה חלון זמני, אני לא יודע כמה זמן אני מלווה משקיעים בנוף הגליל, באיזשהו שלב, זה לא יהיה משתלם, באיזשהו שלב.
וואו.
אז כן. זהו, מה הקרית ביטחון שלך? א', אנחנו מקליטים את הפרק בזמן מלחמת חרבות ברזל, עם כל המצב הביטחוני, שאני לא יודע איך זה, אם זה יגיע לנוף הגליל או לא,
או לעליות מחירים גבוהות, ואז כבר לא יהיה אטרקטיבי. זאת אומרת, מה קריות הגנה שלך כמלווה משקיעים?
לא, אז בנוף הגליל, בגלל שאתה נמצא ליד נצרת, לא יורים עלינו. בשום מלחמה, אף פעם לא ירו עלינו.
לא רוצים להרוג את עצמך.
הייתה אזעקה אחת, שזה היה אזעקה טסט, ועוד אזעקה שירו איפשהו באזור. אבל לא, אף פעם לא פגעו בנוף הגליל, לא ירו על נוף הגליל. אזור חסין.
ועדיין, כאילו, אתה מצפה לפילוי בידוי וממדים והכל, שהכל יהיה...
עדיין מצפה, אבל אנשים לא מפונקים יותר מדי. זה אנשים שהם עולים חדשים, אתה אומר להם, כך דירה משופצת יפה, כך ספה מכונת כביסה, הם אומרים לך תודה.
אבל עדיין יש את המרוץ לממד עכשיו, עם כל המלחמה, אנשים רוצים ממדים.
לא דחוף להם ממדים.
לא דחוף להם?
זה אזור ש... כן, ו... מבחינת סוחרים, הם סוחרים טובים, כי הרבה אנשים...
סוחרים מעולים, יש אנשים...
דואגים, אתה יודע, אומרים עולים, אולי...
יש אנשים אומרים, אני אזכיר דירה במרכז, זה יותר בטוח. אבל מה יותר... נגיד, אני סוחר דירה עכשיו, אני משלם 8,500 שקל, זה מאוד זול, בהרצליה, בגליליאם. דירת 4 חדרים, צמרות...
נשמע, כן.
מאוד זול, לא משנה, זה מחיר טוב. עכשיו, בשביל ש... אני צריך להכניס, בשביל להרוויח... בשביל שכאילו, בוא נגיד, לא יהיה סיכון לבעל הדירה, שאני לא אוכל לשלם את הכסף, בוא נגיד שאני צריך להרוויח פי 4. בסדר, זה 34,000 שקל נטו, נגיד, למשפחה.
כן.
לא קל להרוויח 34,000 נטו למשפחה.
ברור.
בנוף הגליל, אתה מזכיר דירה ב-3,000 שקל, 2,800 שקל, ויש לך שני הורים, רוסים, אוקראינים, לא משנה מה, לא משנה, עובדים, כל אחד מרוויח מינימום, או קצת יותר מינימום, 6,500 שקל, יש לך 13,000 שקל נטו. כלומר, הם מרוויחים מינימום פי 4 מהשכירות, וכל הזמן מעלים גם את השכר מינימום. כלומר, יש לך ביטחון בזה שהמשכורת של הסוחרים שלך היא צמודה איכשהו למחירי השכירות.
שמשכורת מינימלית בישראל יכולה לחסות את השכירות הזאת.
כן, ומעלים את המשכורת המינימלית בישראל. עכשיו, לא רק זה, בניגוד אלינו...
יש כמה קצבאות של עזרה וכאלה, לא? לעולים גם.
בשנה הראשונה יש להם סל קליטה, כן.
אז בשנה הראשונה בכלל אתה לא צריך...
בכלל, בשנה הראשונה אין מה לדבר בכלל.
יש גם ביטוח שכירות.
יש גם ביטוח, אם אתה דואג לזה, נכון. אני מקבל טלפון מהעירייה, פעם במגיע גל של עולים, אני ישר משבץ אותם לדירות.
העירייה רוצה, מדברת איתך בשביל לשבץ את העולים?
כן, כן, אני בקשר עם העירייה, כל פעם שמגיע גל עולים חדשים, הם רוצים למצוא להם דירות. דרך מתווכים, הם צריכים לשלם תיווך. העירייה לא רוצה לשלם תיווך, וגם העולים לא רוצים לשלם תיווך.
כן, כן, כן.
אז הם מתקשרים אליי, אני לא לוקח תיווך. אז אני אומר...
אתה רוצה למצוא את השכירות למשקיעים שלך?
כן, אני מוצא, בוא תיכנס, מה אתה צריך? אני נותן לו את המכונת כביסה, הטלוויזיה, מה שהוא צריך.
הם מקבלים דירה חדשה?
מקבלים דירה, תלוי, יש כאלה, אם משופצת,
לא, משופצת הכוונה, כן.
במצב טוב לפחות, משופצת, לא כל הדירות.
בוא נגיד, לא יהיה עכשיו פיצוץ בצינור,
נכון.
בדבר אחר קרוב.
מקבלים דירה בלי דמי תיווך, אז העירייה כבר מתקשרים אליי, ואני משבץ אותם. מעניין. כן, זה נחמד, וכל אחד יכול להיות בקשר עם העירייה, אם יש לו איזה דירה, הוא מתקשר, נותנים לו דייר. וזה מאוד נחמד. לא כולם מכירים את זה דרך אגב. חשיפה.
בלעדי.
בלעדית.
ובוא נחזור לחלק השני של השאלה. איזה גיבוי יש לך למצב של עליות מחירים, למשל, בנוף הגליל?
גיבוי. אז תראו, אני לא מכיר, אז אוקיי.
רגע, מי שישקיע זה הוא קודם כל מרוויח.
קודם כל מרוויח. ואמרנו שמבחינת השכיר, אז יש לך את ה... גם עולים החדשים עובדים במקום עבודה, הם יכולים לעבוד 10 שנה רצוף, בניגוד אלינו שאנחנו תוססים בארץ, מחליפים כל שנה עבודה במרכז. סבבה, אז לגבי הגיבוי. אז דבר ראשון, יש לך את הגיבוי שהמשכורת שלהם צמודה לשכר, השכר מינימום עולה עם הזמן, וגם השכירות עולה, אתה לא דואג. עכשיו, בגלל שהם עולים חדשים, הם מאוד מפחדים מזה שאתה תעשה איתם משהו משפטי, כי הם לא מבינים כלום, הם חדשים בארץ, יש לך פער.
לא רוצים להסתבך במדינה חדשה.
אתה יכול לעשות חוזה שהוא מאוד מאוד נגן עליך, אתה כמובן לא מנצל את זה לרעה כדי לדפוק אותם, אבל במרכז, אם יש לך דירה, אתה יכול להזכיר לאיזה מישהו שאח שלו עורך דין, ואז הוא יותר חזק ממך, ואז אתה בבעיה. אז שם, בנוף הגליל, אתה יותר חזק מהסוחר. הוא מאוד מפחד מלעבור על החוק, לא היה לי אף מצב שלא נכנסה, בוא נגיד, הייתה לי דירה אחת, שפעם אחת לא נכנס חודש אחד השכירות, אמרתי לו, אדוני, אם אתה לא מעביר עכשיו את השכירות, אני מפעיל אז ביטוח וויצ'ק זה היה, והוא העביר באותו היום. אין דבר כזה שאתה לא מקבל שכירות. עכשיו בוא נניח שבאמת יהיה מישהו אמיץ מאוד, שלא מוכן לשלם שכיר, אם יהיה מישהו אמיץ מאוד, שמחליט שהוא לא משלם שכירות, עולה חדש, פתאום יהיה אחד כזה, אז אני לכל דירה של משקיע, אני עושה ביטוח דמי שכירות של וויצ'ק, שזה אומר, אם הדייר לא משלם את השכירות, אז חברת וויצ'ק משלמת במקומו את השכירות, ואם הוא לא מתפנה, אז הם מתעסקים בפינוי שלו.
אתה תמיד עושה ביטוח שכירות?
אני ממליץ לכל משקיע לעשות ביטוח שכירות, אם זו דירה ראשונה שלו. יש לי גם משקיעים שבאים, יש להם כבר 4 דירות, 5 דירות, הם אומרים, אני לא צריך את זה, אני תוך שנייה מטפל בו אם הוא עושה בעיות.
רוצים לחסוך אותה, כמה? 100 שקל בחודש?
90 שקל, 100 שקל, כן, משהו כזה, בנוף הגליל. אז יש אנשים, אבל למשקיעים שקונים פעם ראשונה, אני אומר להם, תקשיב, אני, בשביל שאתה לא תתקשר אליי בלחץ, למרות שאין בעיות, כדי שלא תתקשר אליי, אנחנו נעשה לו ביטוח דמי שכירות, זה יפגע לך בכלום בתשואה שלך, אתה תשלם על זה 90 שקל בחודש מתוך ה-3,000 שקל שכירות, או 2,800, ואתה תהיה רגוע, שלא משנה מה קורה, יש לך את השכירות שלך. ואז אנחנו יכולים להפעיל, לא משנה איזה בעיות הוא עושה. עכשיו, בנוגע לעליית מחירים, מה מבטיח את זה? שום דבר לא מבטיח את זה, כן? אבל למה אני חושב שזה יקרה? דבר ראשון, ב-2023 הייתה עליית מחירים בנוף הגליל. בסדר? באזור שלי. מעל 10%. אפשר, נכנסתי לשוט המסיעים, אתה רואה עסקאות, עליית מחירים. בשאר הארץ יש עוד ישדוש, או יש מקומות עם ירידה אפילו.
כן, כן.
עכשיו, למה זה קורה? כי איך תהיה ירידת מחירים, אם הרכבת הקלה מתקדמת, והעירייה, העיר זוכה בפרס החינוך, ואז באים אליה אנשים בגלל החינוך. במקביל, יש לך עוד ועוד מפעלים שמספקים מקומות תעסוקה לנוף הגליל, שאומרים, טוב, יש לי פה גם מקום לעבוד, גם חינוך טוב. אז לאנשים יש הרבה מאוד סיבות לגור בנוף הגליל. יש אנשים שבמלחמה עברו מסדרות לנוף הגליל, הזכרתי לכאלה עכשיו.
בהיקפים משמעותיים?
האמת, אני לא יודע, אני לא מכיר את כולם, אבל היו לי איזה שתי משפחות מסדרות, שהזכרתי להם דירות בנוף הגליל, והם שכרו לטווח ארוך, לא לחודש, כן?
וואו.
כשבאים עולים חדשים, אני שואל אותם, למה דווקא נוף הגליל בחרתם? כי אני מנסה להבין למה, כדי אחר כך להשתמש את זה בשיווק.
ואתה גם דובר רוסית?
כן, כן, דובר רוסית. זה חשוב מאוד בשוק של דוברי רוסית, כי המתווך, מתווכים בדרך כלל דוברי עברית, והוא מספק לך מידע, אבל הם לא מספרים לו הכל.
ואז אתה מקבל את האמון שלהם גם.
מקבל את האמון, כן. אני מדבר איתם כאילו כמו אחים, כמו משפחה. כן, הוא מספר לי הכל. אז מה התחלתי לספר? אנשים שבאים מרוסיה, אוקראינה, וגם בני מנשה, אני שואל, למה אתם דווקא נוף הגליל? יש חיפה, יש חדר, כל מיני. אומרים, גם השכירות פה זולה, והחינוך פה מצוין. אנחנו דואגים לחינוך של ילדים. וחינוך כמו נוף הגליל, אם תחפשו נוף הגליל חינוך בגוגל, אתם תראו, זכינו פרס כזה, פרס כזה, פרס כזה, מעל 90% בגרות, זה לא אופייני לעיר בפריפריה. בקיצור, אז אתה מקבל תשואות של שכירות של פריפריה, פינוי-בינוי כאילו אתה במרכז, אם אתה יודע...
אתה יכול להגיד קצת התשואות שמקבלים על השכירות ו...
כן, אז השכירות, נגיד, על דירות של 800-850 אלף שקל, אתה מקבל בין 2,500 ל-3,000 שקל, ואם אתה לוקח דירות 4 חדרים, שזה נגיד 900 אלף שקל, 950 אלף שקל, אתה יכול לקבל בין 3,000 לאפילו 3,500 אלף שקל. בגדול, סדר גודל 4%, ואני מדבר אך ורק על דירות שבמתחמי פינוי-בינוי.
נגיד, אם זו דירה ראשונה שלכם, זה נטו.
נטו, כן. עכשיו, אם אתם אומרים...
וגם אם זו דירה שנייה ומס רכישה, זה גם נטו? כאילו, את הסכומים
האלה? אבל התשואה נשחקת, כי יש מס רכישה.
נכון. עכשיו, אם אתה רוצה יותר אפילו, אז יש לך דירות בנוף הגליל של 4.5-5% תשואה, ואפילו 5.5% תשואה. אבל זה במקומות שאני לא מוכן לקנות דירות למשקיעים שלי, כי או שאין שם פינוי-בינוי, או שזה לא מספיק קרוב לרכבת הקלה. ולכן אני אומר, אם אתם רוצים, אם אתם קונים את הדירה בארץ נטו בשביל השכירות, אז עדיף תקנו, לכו לתמיר, ימצא לכם עסקה בארצות הברית. או אני לפעמים עושה עסקאות בארצות הברית, אני יכול להגיד לכם, כשאני עושה, תצטרפו. כי בארץ התשואה של השכירות היא פח אשפה, חייבים להגיד, פח אשפה. אם אתה רוצה לקבל תשואה שמקבילה לארצות הברית, או כמו שאתה מקבל במקומות אחרים, אתה צריך לעשות דירות מפוצלות שזה לא חוקי, ויש עם זה כל מיני בעיות, או להזכיר דירות לסטודנטים, שיש עם זה התעסקות של חילופי דיירים, ושלושה חוזים, או חוזה אחד שהוא רב עם הזה. יש לי עיקרון כזה שאני, בגלל שאני צובר דירות לעצמי, אני לא רוצה שדירה תעשה לי כאב ראש, כי אז אני צובר כאב ראש. בשביל לא לצבור כאב ראש, אני צריך להזכיר את זה למשפחות שלא עוזבות את הדירה. כלומר, משפחה שיש לה ילד שניים, אחד בגן פה, אחד בבית ספר פה, שלושה חדרים ומעלה אני קונה, כדי שלא יצטרכו לעבור, שלושה וחצי, 4 חדרים, ואז יש לי משפחה, רוסים, אוקראינים, בני מנשה, שקטים, לא עוברים דירות, לא צריך לרענן את הדירה פעם בשנה, לא צריך לחפש דיירים, לא צריך לשלם עם תווכים פעם בשנה, ולא צריך למכור אותה אחרי 3 שנים, כי נמאס לי מהדירה. אז זה הדבר שלי. אני לא ממקסם לסחירות. אני כן, במקביל להשקעות בנוף הגליל, עושה עסקאות אחרות בעולם, בארצות הברית, ששם אני מקבל תשואה טובה מאוד ביחס להשקעה, וזה...
שרת את האינקאם שלך.
וזה משרת לי, כן, זאת ההכנסה הפסיבית שלי. עכשיו, אני כן בעד לעשות עסקאות בארץ, שהסחירות שם היא מספיק גבוהה בשביל לחסות לך את המשכנתא, או כמעט לחסות, כדי שלא תהיה בלחץ. אבל זה לא העיקר.
בוריס, יש הרבה שמעדיפים ללמוד קורס נדלן בעצמם, לאתר עסקאות בעצמם. מה היית אומר להם?
זה מעולה. אני עשיתי את זה בעבר. אם, אני חושב, השורה התחתונה הזה, שאם אתה רוצה את העסקה הכי טובה בשוק, אתה לא תשיג אותה בעצמך. אתה צריך דרך מלווה משקיעים שכבר יש לו את הקשרים, הוא תוך שנייה מקבל החלטה ודברים כאלה. הוא יעשה עסקה הרבה יותר טובה ממך. אבל אם אתה מישהו שאתה אומר, אני רוצה להתמקצע בנדלן, אני רוצה להקים עסק בנדלן, או אני רוצה לעשות עכשיו 20 עסקאות בנדלן ב-10 שנים הקרובות, אז שווה לך לקחת קורס, ללמוד את הכל, לעשות את הכל, את כל העבודה הקשה, לקחת ימי חופש, וזה ישתלם לך. אבל אם אתה עושה עסקה אחת, זה לא משתלם בשום צורה. כן, כדאי לך אולי, לא יודע מה, לעשות איזה סדנה דיגיטלית, או לקרוא קצת לפני שתבין משהו, כדי לוודא שלא עובדים עליך, כי מאוד קל לעבוד עליך, כשאתה לא מבין כלום. אז לפחות שתבין משהו. אבל בגדול, אם אתה רוצה לעסוק בנדלן כמקצוע, אז תלמד את זה בעצמך, את הכל, תעשה בעצמך. אם אתה אומר, אני רוצה את העסקה הכי טובה בשוק, אז מלווה משקיעים, ולא מתווך. כי אם אתה תלך למתווך, לא תקבל את העסקה הכי טובה בשוק.
לא, אז יש הרבה שאומרים, אבל מלווה משקיעים זה יקר. איך אתה עונה על, על ההתנגדות הזאת, שמלווה משקיעים זה יקר?
תשמע, זה יקר, אבל אתה יודע, הכל תלוי במה אתה מקבל בתמורה. אם אתה משלם 30 פלוס מע"מ, נכון לרגע זה אני לוקח 30 פלוס מע"מ, אם אתה משלם 30 פלוס מע"מ, אני חוסך לך לפחות כפול מזה, בעסקה שלא כולל כל הזמן שאתה תבזבז.
איפה? תפרט אם אתה יכול.
דבר ראשון במסע ומתן, ראית בדוגמה של המיליון 100, אם בן אדם בא, היה בעל העסקה של המיליון 100, אומר הבן אדם זה משוגע, אין פה עסקה. היה מבטר, הולך. אני יושב עליו בן אדם, סגרתי 820, בסדר? אז המון במסע ומתן אני מוריד, ביפר יותר ממה שאני עולה. סבבה. זה דבר אחד. דבר שני, אתה לא יכול אפילו, גם אם אתה משיג, בוא נגיד אם אתה משיג את אותה עסקה כמוני, אתה לא יכול אפילו לקבל החלטה לקנות אותה, כי אתה לא יודע כלום.
בדיוק, בשלב התכנון של התוכנית עסקית.
אתה לא יודע אם זה מתאים
לך. אולי תגיד כמה מילים על התוכנית עסקית, מה אתה בודק בתוכנית עסקית, איך זה עובד.
כן, רק אני אסגור את הקודם, שאני נגיש לעסקאות שאתה לא נגיש, ואני סוגר את זה במחירים שאתה לא יכול, ואני מקבל החלטה כל כך מהר, שאני תופס עסקאות שאתה לא יכול כל כך מהר. עכשיו, מה אני כולל בתוכנית העסקית? קודם כל, יש את המחשבון הזה, שפרסמתי, מי שרוצה, יש את הלינק בפוסט. קודם כל, אנחנו מכינים אקסל.
בציפור, כן. בציפור. נשים אותו גם בפודקאסט, אם אתה רוצה.
בפודקאסט, יאללה, אני אשמח. חינם, חינם. אז דבר ראשון, מכינים, רואים קייס, לדוגמה, בכמה אפשר לקנות, כמה יוצאות נלוות, ונגיד, אם מחזיק אותה 5 שנים, כמה נרוויח. אפשר לשים עליית מחירים 3%, 5%, כל אחד כמה שהוא מאמין. אחרי שרואים דבר כזה, ומבינים את הסדר גודל, אז אני אומר, אוקיי, בוא תגיד לי מה אתה מתכנן לעשות בחיים שלך. יש אנשים שאומרים, אני עושה את ההשקעה בשביל עוד 5 שנים לקנות דירת מגורים. אז אני אומר, אוקיי, אם ככה, אז אנחנו צריכים לקנות במקום שתהיה 90-95% עליית ערך משמעותית. בוודאות מאוד גבוהה אתה צריך. כי אם אתה תקנה פינוי-בינוי בשלב מתחיל, מי יודע אם זה יתקדם? אז קונים ליד רכבת קלה, ששם יש סיכוי טוב. אם מישהו אומר, תקשיב, בוריס, אני רוצה כמוך, אני רוצה לצבור 2 דירות, 3 דירות, 5 דירות, 10 דירות, להיות בחופש כלכלי רק מדירות בנוף הגליל, אני אומר, סבבה, אז אתה קונה דירות במתחמי פינוי-בינוי, בשלבים הכי מוקדמים, ואתה צובר אותם. אם, זה מאוד תלוי בתוכנית העסקית, בסיפור חיים של הבן אדם, מה הוא רוצה להשיג, ולפי זה אני גוזר אחורה את התוכנית העסקית.
אבל מה עוד נכנס?
יש את כל ההוצאות
בקנייה. יועץ משכנתאות.
נכון, יועץ משכנתאות.
שיפוץ.
התכנון משכנתה. נגיד, יש עסקאות שאפשר, לפעמים בא אליי טקיסט שיש לו יכולת חיסכון, ואני יכול ללמד אותו איך הוא קונה דירה, תוך לא הרבה זמן, הוא שולף את כל העון העצמי שלו מהדירה, כאילו הופך את זה לעסקה ללא עון עצמי, לא מיידית, שם עון עצמי, אחרי לא הרבה זמן שולף את כל הכסף וקונה עוד דירה. אז אני צריך, אם הוא אומר לי, אני רוצה ככה, לקחת דירה, לשלוף כסף, לקנות עוד דירה, לשלוף כסף, לקנות עוד דירה, אם זאת התוכנית שלו, אחרי שהסברתי לו איך זה עובד, אז אני עושה עסקאות במקומות שזה מתאפשר, כי לא בכל מקום זה מתאפשר. מה עוד כלול בפנים? זה בגדול, כאילו כל ההוצאות מסביב, אם הוא אומר לי, תקשיב, יש אנשים שאומרים לי, אני רוצה פליפ, אני רוצה לקנות דירה,
לשפץ ולמכור, לשפץ אותה ולמכור,
בלי דייר, סבבה, כן, בלי דייר אפילו, אני אומר, בוא נכניס את זה לאקסל, עכשיו, הם מגלים שאפילו אם הם קונים ב-800 ומוכרים במיליון, אז כאילו הרווחת 200,000, לא נשאר כלום, כי אתה שילמת למתווך, שילמת למלווה, שילמת למתווך במחירה, עורכי דין בקנייה במחירה, יועץ משכנתה, שיפוץ עצמו, פלוס בלטמים בשיפוץ, הרווחת סתם, באת עם 200,000, עון עצמי.
וגם המחירים כבר עלו באזור הזה.
כן, בוא נגיד הרווחת אפילו 100,000 שקל, הרווחת 100,000 שקל, עכשיו אתה מסתכל עוד פעם לעשות עוד פליפ, אתה אומר, המחירים עלו ב-100,000 שקל, אז לא עשית כלום.
אפילו הפסדת כסף.
כן, אפילו הפסדת. כי עכשיו אתה, כדי לחזור לשוק, אתה צריך להוציא עוד פעם 100,000 שקל הוצאות נלוות.
לא רק זה, אני אומר שפליפים זה עבודה, זה לא השקעה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעבוד בזה וגם להרוויח מזה, אז בסדר, זה דבר אחד. אבל אם אתה רוצה להשקיע, תשקיע לטווח בינוני וארוך.
נכון. עכשיו, למה אנשים חושבים שפליפים זה טוב בארץ? כי אף אחד לא, כמעט אף אחד לא יודע כמה הוא הרוויח מפליפ. אנשים באים אליי, קניתי דירה בדימונה ב-400, מכרתי ב-550. אני אומר לו, אוקיי, כמה הרווח? לא יודע. למה אתה לא יודע? לא יודע, היו פה הוצאות, שם הכנסות. אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. אז בשביל זה בניתי את המחשבון. מישהו מציע לכם עסקה, תכניסו את כל ההוצאות, תכניסו את כל ההכנסות, תדעו כמה צפי רווח, ותגלו שהרווח הוא בערך אפס, אם אתם עושים פליפ של שנה. אם שנתיים, אז זה מתחיל להיות משהו, ולא פחות משלוש שנים. ואני אומר, אם אנחנו כבר מחזיקים את הדירה לפחות שלוש שנים, אז אני ממליץ לעשות משהו אחר. כשהשווי עולה, אתה יכול להזמין שמי, אתה יכול להגדיל את המשכנתא, ולשלוף חלק מההון העצמי שלך. עכשיו, מה שיפה זה, כשאתה שולף הון עצמי, אתה לא משלם מס שבח. לא ממחזר אפילו, אתה משאיר את החלק שלך, ואתה מוסיף חלק למשכנתא, ואתה לוקח 100,000 שקל הביתה, בלי למכור את הדירה. לא משלם לאנשי מקצוע, חוץ מהיועץ משכנתא שעזר לך לעשות את השליפה. לא מתווכים, ואתה לא צריך לקנות אחר כך עוד פעם דירה עם עוד הוצאות נלוות. ככה אני עושה, יש לי דירה שקניתי ב-500, דוגמה מעשית, ב-2019 קניתי דירה ב-550,000, שמתי 150,000 הון עצמי. עברו שנתיים, הבאתי שמה, יעריך אותה ב-800,000, הגדלתי את המשכנתא ב-150,000. קיבלתי לאוש מהבנק 150,000 שקל. כל ההון העצמי שלי חזר אליי. היום יצא החוק הזה שבגלל המלחמה, אז אפשר לשלוף עד 70% מדירה, משהו כזה בריבית בנקאית. באתי לבנק, הבאתי שמי, הוא העריך אותה במיליון שקל, קצת יותר אפילו. אני עכשיו שולף עוד כסף, כלומר, אני כבר קיבלתי מהדירה, לא רק את העונה עצמי, גם יותר מהעונה עצמי, לא מכרתי אותה, ואין על זה מס, כי מבחינת המדינה, זה חוב, זה לא שהרווחתי. הבעיה עם זה פה רק שצריך לעמוד בריביות, והסחירות צריכה לחסות לך את זה. אם הייתי עושה את זה במרכז, כבר הייתי כנראה הומלס 10 פעמים. אבל בנוף הגליל הסחירות טובה ביחס לגודל של המשכנתא, אז אתה יכול לעמוד בזה, ואפילו זה לא קשה מדי. אפילו אנשים שלא עובדים בהייטק.
תגיד, ראיתי לאחרונה טרנד כזה בטיק טוק, באינסטגרם, של כאלה שאומרים למשוך את הפנסיה בשביל להשקיע ללא הון עצמי, להשתמש בהון העצמי של הפנסיה לטובת השקעה בנדלן. מה הדעה שלך לגבי זה?
אני חושב שמי שיודע מה הוא עושה, הוא יכול להרוויח מהמהלך הזה, ומי שלא מבין בנדלן, הוא כנראה יפגע בעצמו. זה כמו שתיתן למישהו את הסכין הכי חדה בעולם, ותגיד לו, בוא תהיה להטוטן, אז מי שיודע להיות להטוטן, ויש לו ניסיון בזה וזה, הוא יעשה את המופע הכי מטורף בארץ, וירוויח מזה מלא כסף. אבל מי שלא, יחתוך את עצמו, ויצטער על היום שזה קרה לו. אני אישית כן הוצאתי את הפנסיה שלי, בשביל לעשות השקעת בנדלן, אישית.
אבל אתה לא ממליץ.
אני לא ממליץ לאף אחד, אלא אם כן, הוא מאוד מבין מה הוא עושה, ורוב האנשים לא מבינים בנדלן, אלא אם זה המקצוע שלהם ממש. אתה מבין? זה כמו שאם אתה היית סתם יודע לקחת בנדלן 100,000 שקל ולהפוך אותו בשנה הבאה ל-200,000 שקל, אז היית מוציא את כל הכסף מכל הכיוונים, היית מלווה, לא יודע.
כן, אבל גם אף אחד לא יודע שזה בוודאות יקרה. כן. גם אם היית בסוף. יודע, אולי איזה משבר, אולי יקרה משהו.
נכון, לכל אחד מתאימים סיכונים אחרים. לרוב האוכלוסייה, שהם מפחדים אפילו שיהיה לי חודש, לא יהיה לי דייר, שזה הפחד שלהם, שזה הרמה של הפחד שלהם. אסור להם לגעת בפנסיה, ובכלום אסור לגעת להם. צריכים לעשות עסקה פשוטה, שהסחירות בחזרת המשכנתא או כמעט, ולשבת בשקט, וזהו, כי אחרת הם לא ישנו. בסוף, הנדלן, זה בשביל איכות חיים. למה אנחנו צריכים הכנסה פסיבית? מה אני צריך את הכסף הזה? סך הכל אני רוצה שיהיה לי את החופשיות שלי, שאני אוכל להיות עם הילדים שלי, וזה איכות חיים. אני לא עושה את זה בשביל משהו אחר. אז אם מישהו עושה השקעה, והוא מאוד מפחד, ובגלל זה הוא לא ישן בלילה, ומתהפכת לו הבטן, גם אם הוא מרוויח, בפועל הוא מפסיד בריאות ומפסיד איכות חיים. אז עדיף שלא יעשה את זה. גם אתה בטח יודע שאם מישהו בא לך לארצות הברית ואומר, אני מפחד, אני רוצה תשואה מובטחת, אני רוצה סיכונים, אתה כנראה תגיד לו, תקשיב, אז כנראה זה לא מתאים לך.
חד משמעי.
זה לא מתאים לכולם.
איך בוחרים מלווה משקיעים? יש עכשיו, זה נהיה טרנד כזה של הרבה מלווה משקיעים.
כן.
איך בוחרים מישהו שהוא מתאים? איך יודעים?
זה עכשיו מלווה משקיעים, זה נהיה, כל אחד יכול לקרוא לעצמו מלווה משקיעים.
אין רגולציה.
אין רגולציה, כן, כל אחד אומר מה שבא לו. אז יש כל מיני רמות של ליווי משקיעים. אני מכיר, בוא נגיד, 3 רמות של ליווי משקיעים. רמה אחת, זה מישהו שאומר לך מה לעשות ואתה עושה. לבד. הוא אומר לך, לך לעירייה, לך זה, לך זה, תשלח לי את העסקה, נעבור עם זה ביחד בזום. זה רמה אחת של ליווי משקיעים. זה הרמה שאתה לומד בה הכי הרבה, עובד הכי קשה. אתה לא עושה את העסקה הכי טובה.
אבל אתה יכול לשכפל את זה אחרי זה.
אתה יכול לשכפל את זה אחרי זה. זה מתאים, נגיד לי, למישהו כמוני, שאני רציתי ללמוד ולפתח קריירה בנדלן. הרמה הבאה, אני קורא לזה חצי ליווי משקיעים, שזה, נגיד, מלווה משקיעים שעובד ב... יכול לעבוד בהרבה מאוד אזורים, יש לו מחקר על הרבה מאוד אזורים, בכל אזור יש לו מתווך, והמתווך הזה הולך לכל המתווכים,
בשיתופי פעולה.
בשיתופי פעולה, וסוגר את העסקאות טובות. בסדר, הוא לא יכול להגיע למציאות, אבל עסקאות טובות הוא יכול לעשות, אם הוא מתווך טוב, שיש לו מערכת יחסים טובה. אוקיי, לזה אני קורא נגיד חצי ליווי. עכשיו, ליווי מלא, זה הכי הארדקור ליווי, וכאן מגיעים למציאות, זה כשאתה הולך למלווה משקיעים, שהוא פעיל באזור ספציפי אחד, והוא מגיע ישירות לכל מתווך, ישירות, הוא עושה עשרות של עסקאות בשנה באזור הזה, כולם יודעים שכשיש עסקת מציאה, צריך להתקשר דבר ראשון אליו, וזה אם אתה רוצה דבר כזה. עכשיו, זה עולה גם הכי יקר. פה אתה עושה עסקה הכי טובה, וזה עולה הכי יקר, אבל תלוי מה אתה מנסה לעשות. אם בן אדם אומר, אני רוצה לשלם... כמה ש... מי שרוצה הכי פחות הוצאות נלוות, אז הוא יכול לקנות דירה מפרטי מיד שתיים, בלי מתווך, בלי מלווה משקיעים ובלי כלום. וזה הבן אדם שירוויח הכי פחות, אבל ההוצאות הנלוות שלו יהיו הכי נמוכות. מי שירוויח הכי הרבה, זה מי שיעשה את העסקת מציאה, אבל יהיה לו כנראה מלווה משקיעים, כנראה מתווך, כנראה המלווה משקיעים, אני גם אומר להם, תקשיב, אנחנו צריכים להוסיף עוד בדיקה של מהנדס, אנחנו צריכים להוסיף בדיקה של שמעות פרטית, לוודא זיהוי נכס, איזה. אני מוסיף לו כל מיני הוצאות נלוות כדי להגן עליו. בפועל יוצא לו יותר עון עצמי מאשר אם הוא לא יעשה את הבדיקות האלה, אבל הוא כאילו מוגן כמעט הרמטית לגמרי, לא הייתה לי אפילו פשלה אחת בקטע הזה.
מפחית סיכונים בקיצור.
מפחית סיכונים, כן.
וצריך שיהיה לו כמה דירות שלו לפני שהוא מלווה
אחרים. עדיף,
כן.
אם אני הייתי קונה אצל מלווה משקיעים, נגיד הייתי רוצה ליווי בתל אביב, אני לא אלך בעצמי לעשות מחקר שוק בתל אביב, כי אני יודע שאין לי סיכוי להתחרות במישהו שזה, נגיד אני בנוף הגליל, כן, אני, לי בנוף הגליל אישית יש 3 דירות, ואני עושה שם 80-90% מהעסקאות מציאה, או אפילו 100% יכול להיות, אבל 80-90% מהעסקאות שבמתחמי פינוי בינוי ישבים. אז לאף אחד אחר אין סיכוי, ולכן אני אחפש מישהו כמוני באזור אחר אם אני ארצה. זהו, זה
טוב, סיכום. אז... טיפ הזהב או כמה טיפים למשקיעה?
משהו שעוד לא אמרת.
משהו שלא אמרתי. אוקיי, יש משהו שחצי אמרתי, שזה מי שיוצא לדרך, אני ממליץ לו, קודם כל תשחקו עם המחשבון שהכנתי. אל תקנו ליווי, אל תקנו תיווך, אל תקנו שום דבר. תקחו עסקאות מיד שתיים, תבדקו כמה שכירות, כמה המחיר שם, תכניסו למחשבון, תראו כמה אפשר, תפתחו איזושהי אינטואיציה לכמה אתם יכולים להרוויח בעסקאות נדלן. דבר שני, זה משהו שאני אגיד שאף אחד, אף מלווים, אולי כן אומרים, אני לא יודע. לא להתמקד בלקנות מתחת למחיר שוק.
וואלה, כן. לא שמעתי את זה עליו.
מעניין.
להתמקד בלהרוויח כמה שיותר. עכשיו אני אסביר על ידי דוגמה. הגיע אליי מישהו לייעוץ שבוע שב, לפני שבועיים כבר. הוא אמר לי, תשמע, עשיתי עסקה מצוינת, אני רוצה שתעשי לי אותה עסקה רק באזור שלך. הוא קנה דירה שהשווי שלה היה 1,350,000, הוא קנה אותה ב-1,200,000, ועכשיו היא שווה 1,600,000, משהו כזה, זה המספרים. אז אמרתי לו, אוקיי, אז קנית 150,000 שקל מתחת למחיר שוק, חיכית 3 שנים, והשווי שלה עלה, הוא קנה אותה 1,300,000, הוא קנה אותה ב-1,100,000 נגיד, והייתה שווה 1,350,000, ועכשיו היא 1,700,000, בסדר? מתשתש את המקל על המספרים. או 1,200,000, 150 קיצור, 150,000 מתחת למחיר שוק.
כן.
בפועל, עליית מחירים שהייתה אצלו, המחירים עלו אצלו רק באיזה 15% בשלוש שנים. עכשיו, בממוצע, עסקה ממוצעת בארץ, עלתה ב, אני לא יודע מה, 50% בשנים 2020 עד 2023, כמה היא עלתה בארץ? רק ב-2022 היא עלתה ב-20% ממוצע. אז אני אומר, אתה קנית מתחת למחיר שוק, אבל בפועל אתה הרווחת פחות מעסקה הכי ממוצעת בארץ.
כן, אבל אי אפשר לדעת, אי אפשר לצפות מה תהיינה עליות המחירים, זה ספקולציה.
אתה לא יכול לצפות, אבל אתה יכול...
סוג של גידור, לקנות מתחת מחיר שוק.
אבל אתה יכול...
נגיד, אני בארצות הברית, נכנס לעסקאות רק בהכרח, כי שטח גדול וארץ ענקית, בהכרח, זה תלוי במטרות גם.
נכון, אבל אם הוא קנה באזור שאין בו כלום, לא התפתחות של חינוך, לא תעסוקה ולא תחבורה, אז המחירים שם עלו פחות מהממוצע בארץ אפילו. בגלל זה אני אומר, נגיד יכול להיות שני בניינים בנוף הגליל, שבשתי הדירות, שתי הבניינים מציעים לי דירת שלושה חדרים 70 מטר, אחת בנגיד 800 אלף, בלי פינוי בינוי בכלל, אחת ליד ב-900 אלף עם פינוי בינוי סופר מתקדם. ואותה דירה אותו גודל אותו דבר, יכול להיות שאני מעדיף לקנות את ה-900 אלף, לעומת ה-800 אלף, לעומת שזו אותה דירה, כי בעוד 3-4 שנים, הדירה של ה-900 אלף יכולה להיות שווה 1,400,000, והדירה של ה-800 אלף יכולה להיות שווה 950,000. אתם מבינים? כן. בסוף, הרווח בארץ הוא בעליית מחירים. נכון שלקנות מתחת למחיר שוק זה איזשהו גידור, זה טוב, זה מעולה, אבל זה לא העיקר. אתה מקבל במש... אם אתה מתמקד במשהו, זה מה שאתה מקבל. אני מתמקד בלהרוויח כמה שיותר בעסקה, שזה אומר לקנות במתחם פינוי-בינוי, כמה שיותר זול ביחס לסטטוס של המתחם. אם יוצא לי, ועכשיו ספציפית בזמן המלחמה, יוצא לי אפילו במתחמי פינוי-בינוי, לקנות ב-100,000 שקל פחות מעסקאות שהיו ליד. 100,000 אפילו יותר יוצא לי, אבל זה מאוד נדיר, זה איזשהו חלון של זמן זמני, שלדעתי אנחנו עוד שנייה כבר הוא נגמר, כי כבר אנשים חוזרים לשוק. אבל לא להתמקד בלקנות מתחת למחיר שוק, להתמקד, לקנות במקום כמה שיותר מתפתח. זה עוד טיפ. ולא יודע מה, ולא לחשוב אובר, לא לחשוב יותר מדי.
עסקאות טובות נחטפות.
לקחו את הבן אדם שאתם סומכים עליו.
כן. בוא נגיד ככה, אם אתם כבר 3 שנים חושבים לעשות עסקת נדלן ולא עשיתם, אתם לא תעשו עסקת נדלן בעצמכם. קחו מישהו שיעשה בשבילכם את העסקת נדלן, עזבו את זה. אם אתם רק בהתחלה ואתם אומרים, אולי אני אעשה, לא יודע מה, תנסו לבד אם אתם רוצים. אבל אל תחכו חצי שנה, שנה. אל תחכו כל כך הרבה זמן.
וגם כשיש עסקה כבר, אז תתקדמו מהר, כי עסקה טובה נחטפת.
כן, עסקה טובה נחטפת. עכשיו, הם לא יודעים באמת מה זה עסקה טובה.
זה כמו מסעדה, שהמסעדות הטובות, יש קצת תור בקבוק.
כן.
בדיוק, אז אותו דבר לדירה הזאת, אם היא טובה, אז היא תחטף.
זהו. היה לי משקיע ששקל לקחת ליווי, פתאום נכנסה לי איזה דירה, אמרתי לו, תשמע, זו דירה שהיא מציעה, אם אתה תיכנס לליווי, אתה תקבל את הדירה. אמרת, אין לחשוב על זה.
כן.
כי נוצרו הרבה מציאות ביחס לכמות הליוויים שלי באזור ינואר, בסדר?
כן, כן, כן.
יש לי כמות ליוויים מסוימת שאני לוקח בחודש, לא יותר מדי, כי אין הרבה מציאות כל חודש. אז אני שומר לעצמי 2-3 ליוויים בחודש.
כן.
אבל פתאום היו יותר עסקאות וזה, והיה מישהו ששקע ליווי, אמרתי לו, תשמע, אתה תקבל את העסקה הזאת, זאת עסקה שהיא פצצה, פצצה, פצצה. אבל אתה חייב לחזור אליה היום, כי מחר היא לא קיימת. הוא אמר, בסדר, 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 חשב על זה, חזר אליי בבוקר.
זה נשמע כמו איזה תרגיל בחירה, כן.
כן, העסקה לא קיימת ליום למחרת. אין מה לעשות. עכשיו, הוא, כאילו זה קשה, הבעיה גם שהוא צריך לסמוך עליי. איך הוא יסמוך עליי? איך הוא יסמוך עליי? בסוף המלווה משקיעים, המתווך, כולם יכולים לעבוד עליך?
איש אמון.
איש אמון, אתה צריך לסמוך על הבן אדם. בסוף אתה צריך לסמוך, וזה אומר לקחת סיכון. ואם אתה, עוד טיפ זהב, אל תפחד מלהתמודד עם שיט. למה אנשים לא מצליחים לצבור דירות, או תוספת הכנסה, או לא מצליחים...
מה, סכסוכי יורשים וכאלה?
לא, גם מסכסוכי יורשים, גם יש לך דייר שלא משלם, סתם, יש לך דייר שלא משלם, אל תפחד מזה שאתה תצטרך, לא יודע מה, להפעיל עורך דין בשביל להעיף אותו. זה כנראה לא יקרה.
או שיש לך ביטוח שכירות,
או שיש לך ביטוח שכירות אם אתה מפחד.
הם דואגים להוציא אותו וכל זה.
כן, אבל אל תפחד מלהתמודד עם שיט. יש בעיה בשיפוץ, בסדר, צריך להתמודד עם שיט. גם אתה יודע, כשאתה מקים עסק, אין לך סיכוי לשרוד את השנה, שנתיים הראשונות, אם אתה לא מצליח להתמודד עם שיט.
גם אם אתה שכיר, אתה בוחר מקום עבודה, אתה לא יודע שהוא יהיה, שאתה תהיה מבסוט.
כן.
אתה לוקח סיכונים.
אתה צריך, כן. אתה מנסה למזער את כל הסיכונים, אבל אל תפחד מלהתמודד עם שיט, ובסוף, או שאתה מתמודד עם שיט והחיים שלך קלים, או שאתה עושה חיים קלים, ואז אתה צריך להתמודד עם הרבה שיט, כמו אתה לא יכול לעזוב את העבודה, ואתה בלחץ כלכלי כי המחירים עולים, ולא נותנים לך עלה במשכורת בעבודה, או שאתה מגיע לפנסיה ואין לך מספיק בפנסיה.
או שאתה שם את כל הכסף בקרן כספית.
זה עכשיו האופנה. אז אתה בכל מקרה הולך להתמודד עם שיט, אז או שתתמודד עם קצת שיט בהשקעות, או שתתמודד עם המון שיט, כשלא תשקיע, אז בכל מקרה, כאילו, עדיף לך להשקיע. אל תפחדו עם זה.
אנו פה פרק עמוס בתובנות, עמדנו על נוף הגליל, אומרים שיש שם רכבת קלה, שיש שם פוטנציאל.
שואם, אולי תשקיע שם, עכשיו.
וכמובן, זה הטיפ הכי חשוב, להשקיע בנוף הגליל עכשיו, לפני שהמחירים טסים.
אז כן, אם אתם בוחרים במישהו, או בבוריס פה שיושב, או באקסל שלו, בטח אתם תרצו גם אחרי הפרק לראות את האקסל הזה. אז בסדר, אוקיי, בוריס, היה פרק מאוד מעניין,
תודה רבה.
בוריס קפלן, אנליסט בשטח.
בדיוק, בדיוק, תודה.
זה הביטוג, כן, ככה אני זוכר את זה. וטוב, אז זה היה לנו מאוד מעניין, אז אני רוצים להגיד תודה לסחבק, פה אנחנו מתארחים, אתר המשרות לצעירים, לרן זהבי העורך שלנו, אם אתם צריכים איזה עורך פודקאסט,
קפטן אינבסט.
קפטן אינבסט נותן את החסות שלנו עם יאב שפינרד, ותודה רבה לכם שהצטרפתם לפרק, תעקבו אחרי בכל אפליקציות הפודקאסטים, ממש תלחצו עוקב, כנסו למסך הראשי של האפליקציה של ספוטיפיי, אפל פודקאסט או גוגל פודקאסט, תלחצו עוקב, לשמוע עוד הרבה פרקים מעניינים, כמו הפרק עם בוריס קפלן, ותודה רבה לתמיר שרון.
תודה. בוריס,
תודה. מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
שום, תודה.
תודה. ולהתראות
בפרק הבא.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.